שיעזור לך לצאת ממצרים שלך. ועוד יש ללמוד מזה, כי הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו אמן, תהיה אף היא מאותו פתח של יציאת מצרים. אין לנו פתח אחר, אותו פתח ששימש שם, עד היום, ועד הגאולה שלנו, מאותו פתח תבוא הגאולה שלנו היום, בעזרת השם. ולכן כתוב בהגדה של פתח, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. מה הקשר? מה זה הפסוק הזה? מישהו מבין אותו? אנחנו סתם קוראים אותו כמה שנים? מה זה? אז הנה הפירוש עכשיו. הכוונה בזה לומר שגם הגאולה האחרונה, כן להביא לימות המשיח, תבוא מן הפתח הנזכר לאל ולא מבחינה חדשה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מזכירים עכשיו בהגדה של פסח, להביא לימות המשיח, זה אומר שגם הגאולה הבאה, אנחנו משתמשים מאותו פתח שנפתח בגאולת מצרים. אז כן, מצטבנו לזכור יציאת מצרים בכל יום. עכשיו אנחנו מבינים למה כל יום אנחנו זוכרים יציאת מצרים. ואנו סומכים גאולה לתפילה. מה זה לסמוך גאולה לתפילה? אנחנו אומרים בפסט, גאל ישראל, אתם שפת הייתי שתך. נכון? קשור מאוד לחבר גאולה לתפילה. מה זה העניין הזה? עכשיו אתם מבינים, מה זה גאולה? גאולה זה גאולת מצרים. אני חייב לקשר את זה לתפילה. מה זה, לאיזה תפילה? לכל הבקשות שלי. למה? כי רק בזכות הפתח שנפתח במצרים, אני עכשיו יכול לבקש כל מה שאני מבקש בתפילה. אז אני חייב לסמוך את הגאולה לתפילה. כי גם ההשפעות הבאות על ישראל בכל הדורות, בעניין בני, חיי ומזוני, אתה רוצה ילדים, אתה רוצה פרנסה, אתה רוצה חיים, כל מה שאתה רוצה, זה נקרא תפילה, אתה צריך לסמוך את זה למה? לגאולה. ולכן אתה חייב להזכיר יציאת מצרים כל יום, כי בלי הפתח הזה שאתה מזכיר לעצמך שמשם הכל יורד, היום אתה לא יכול לקבל שום דבר. בין הצלה מרע, בין שפע טוב, הכל עובר דרך אותו הפתח.
מה זה? קיבלנו רק צלמים? מה זה השפע הזה?
הכל. קיבלנו שם הכל. כל מה שאנחנו עתידים לקבל עד סוף כל הדורות, קיבלנו את זה שם בנקודה אחת בפסח, ביציאת מצרים. כן, מי שלמד כוונות, יודע שהכוונות של פסח זה אורות גדולים. אנחנו אומרים הלל בלילה, אנחנו מקבלים שם את מכלול האורות, כן, זה נקרא, טוב, אני לא רוצה להיכנס לכל מיני, זה גדלות א', גדלות ב', וכו' וכו'. כל הדברים הכי גבוהים, מקבלים אותם בליל פסח. איך? כי שם זה הנקודה הזאת, אתה מזכיר את העניין הזה, ששם הכל נפתח. משם, זה כאילו הקדוש ברוך הוא היינו בחושך, נתן לנו אור כזה גדול, שאנחנו נראה סוף כל הדורות. אבל מיד מה הוא עושה? הוא סוגר את זה. מי שהיה חכם, השתמש באור הזה לכמה שניות, והסתכל מאיפה יוצאים, לאיזה כיוון הולכים. מי שלא חכם, לא ראה כלום. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, תראים משם, לאן אנחנו הולכים עד סוף כל הדורות, רק מההבזק הזה. מהפלף הזה שיצרנו במצרים. זה נקרא הפתח הגדול של הגאולה. שאלה הייתה?
כן, רק לגבי יציאת מצרים, אתה מתכוון כאילו גם עם מעמד הר סיני, כל התהליך הישראלי, או ממש יציאת מצרים?
יציאת מצרים זה הר סיני, זה אותו דבר. זה אותו דבר, אסור להפריד ביניהם. הרי אין יום מיוחד אחד לשבועות, נכון? במה הוא קשור?
אפילו לא ברור מה...
במה הוא קשור? רק ביציאת מצרים. זה נקרא יציאת מצרים. אין, יש לך יום כתוב בתורה שיום השבוע צריך לחול בו? לא, זה 50 יום אחרי פסח. זה קשור לפסח, ליום הזה של הפסח. מובן איפה? מדוע אנו אומרים בתפילות ראש השנה? תגיד לי, עכשיו מישהו יכול להסביר לי פה למה בראש השנה ביום הכיפורים אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים? מה קשור בכלל בין יום הכיפורים, ראש השנה ליציאת מצרים? איזה קשר יש בכלל ביניהם? אתה בתוך ראש השנה עושה קידוש, זכר ליציאת מצרים. אתה משקר, מה אתה מבלבל? מאיפה זה בא?
ממש
זה יום כיפור,
לא ב...
זה יום הכיפורים, נגיד, נניח.
ראש
השנה.
ניסן זה ראש חודש.
אז מה? מה זה זכר ליציאת מצרים? לא כתוב זכר לחודש ניסן. זכר ליציאת מצרים. זאת אומרת שבזכות יציאת מצרים, כל מה שיבוא זה רק בזכות זה. וזה עוד יותר מזה. ראש השנה זה יום הכיפורים. זה מידת החסד או מידת הדין? פסח זה מידת החסד או מידת הדין? חסד. אז איך אתה אומר לי שראש השנה ויום הכיפורים זה זכר ליציאת מצרים? זה לא קשור, זה דינים, זה גבורות, זה פחד, יום הדין. איך אתה אומר זכר ליציאת מצרים, רחמים גדולים, אתה לא ברוך הוא בא לקחת אותנו? איך זה מסתדר? אני לא מבין. הנה השאלה פה. מדוע אנו אומרים בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים שאין זכר ליציאת מצרים? זה הרי לכאורה, אין כל קשר בין הדברים. כי ימים אלה הם ימי דין. ויציאת מצרים היא חסד. אלא שגם ימים אלה של בניין המלכות מחדש, כן, ראש השנה, ותשובה ושמיכה, מכילה וכפרה, יום הכיפורים, כולם באים מאותו פתח שנפתח ביציאת מצרים. עוד פעם אנחנו קודרים לאותו פתח. ריבונו של העולם, מה זה הפתח הזה? עכשיו אתם מבינים כמה זה גדול? קרה משהו שם. וביחס לחג השבועות, כן, זה מה שאמרתי לך לפני, הדברים פשוטים, כי אין שבועות בעצם, זה שבע שבועות. ביחס למה? לאותו יום שנפתח הפתח. וחג הסוכות, גם כן ברור בתורה שהוא זכר לענני כבוד. כתוב בפירוש, והוציאי אותם מארץ מצרים, כן, עשו להם סוכות. אז אנחנו רואים את הקשר. כלומר, אין לנו יום אחד בשנה שהוא לא זכר ליציאת מצרים. כל כוחם עובר דרך אותו פתח של יציאת מצרים. לכן, למרות שהלשון בתחילת ספר שמות היא בזמן הווה, הבאים מצרימה, כן, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, הנה גם יציאת מצרים היא בהתהוות תמידית. אני כל רגע יוצא ממצרים, לא רק אני נכנס שיש אפשרות להיכנס למצרים, אלא כל רגע אני גם יוצא להשתחרר ממנה. כלומר, אף פעם לא נגמרה יציאת מצרים באמת. אנחנו עדיין היום יוצאים ממצרים. והרב קוק, יש לו מהלך שלם על הדבר הזה, זצ"ל, והוא אומר שהגאולה הראשונה והגאולה האחרונה הם מהלך אחד. הגואל הראשון והגואל האחרון זה פשוט איך אתה מסתכל. זה אותו תהליך, וזה התחיל שמה ומצטיין שיבוא המשיח. זהו. וכדברי בלעם, בלעם מבין את הדבר הזה. מה הוא אומר במדבר? הנה העם היוצא ממצרים. כמה זמן אחרי כבר יצאנו, נכון? למה הוא לא אומר, הנה העם שיסעו, בני ישראל שיסעו בעבר? הוא מבין את זה בלעם, יודע דעת עליון. כן, כך כתוב עליו. כאילו שהגמר אומר דעת בהמתו לא ידע, איך יודע דעת עליון. אבל הוא אומר, יודע דעת עליון, והוא אומר לנו, הוא מגלה לנו שעם ישראל יוצא בהווה, עכשיו ממצרים. הנה העם היוצא ממצרים. עכשיו, וזה חוזר על מה שנאמר קודם, שכל היציאה המתמשכת גם בהווה, היא תוצאה של פתיחת הפתח ביציאת מצרים. ולכן, ויגור מואב, יש להם פחד מזה. כלומר, אומות העולם פוחדות מעם שיוצא באופן תדירי ממצרים. הוא מסתחרר כל יום. מה, אני אשאל אתכם שאלה עכשיו, לפי זה, אם אנחנו יוצאים כל רגע ממצרים, מה הסגולה הפנימית שלנו? מה אנחנו בעצם? עם של מה?
של מגאלים, נכון? הרי אנחנו יושבים כל רגע.
כלומר, הדבר הכי פשוט והכי טבעי לנו זה גאולה. אתם מבינים את זה? כי אנחנו יוצאים כל רגע. לכן אומות העולם פוחדות, ויגור מואב. יש כאן תופעה שאין לה סוף. אתה יוצא כל רגע, מסתחרר כל רגע. זה עם שאי אפשר לקשור אותו, אפשר לפחות אותו. והכוח שהתחיל ביציאת מצרים ממשיך להשפיע על עם ישראל בכל הדורות. וזה מראה על בחינה של נתח. נצח ישראל לא יסתכל, שאין לאומות העולם אחיזה בה. זה הפחד. אבל מהו עניין הפתח הזה? ומדוע השפעתו היא נצחית? מה קרה שם במצרים באותו לילה? אלא שבחטאי הדורות, קודם מתן תורה, הייתה השכינה מסתלקת מרקיע לרקיע, עד שהגיע לרקיע הצביעי שהוא הרחוק ביותר מן העולם הזה. קרה משהו. כל דור שהיה חוטא, השכינה, שהיא תשמע כן, צריכה להיות שכנה, קרובה אלינו, היא הייתה מתרחקת מאיתנו. כל דור היה בא, עושה חטאים, השכינה עולה לרקיע. דור הבא בא, ממשיך חטאים, השכינה מהרקיע הזה לעוד רקיע. הגיעה השכינה לרקיע שביעי. איפה אנחנו ואיפה השכינה? רחמנא ליצלן, היינו במצב שמשמור. שכינה רחוקה. וכשבאו האבות, תקנו כל אחד את המעובד, והיו מחזירים את השכינה מדרגה אחר מדרגה. הפוך, באו אברהם, יצחק, יעקב, התחילו להחזיר את השכינה, הורידו אותו. כל אחד היה מוריד את השכינה מרקיע לרקיע. כלומר, חזרה אלינו. מרקיע העליון לרקיע התחתון יותר. עד אשר בא משה רבנו עליו השלום, והחזיר את השכינה לעולם הזה. מתי זה היה? מתן תורה, במתן תורה. כן? זה מתן תורה, מה זה מתן תורה? זה כשה העולם הבא יורד לעולם הזה. בסוד עשיית המשכן, כן? מה זה עשיית המשכן? מתי זה המשכן? מה זה המשכן בעצם? לפי זה, מה זה המשכן?
חזרה לשכינה?
מה זה משכן? זה המשך של מתן תורה. זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת מי שנכנס למשכן הוא נמצא במתן תורה, רק מתן תורה היה כמה שעות וכשאתה נכנס לתוך המשכן זה תמיד. כלומר מי שנכנס לקודש הקודשים, מה הוא רואה שם? את שני הקרובים, את הקול שיושב, בדיוק כמו מתן תורה, הוא שומע את אותם קולות וכל העם רואים את הקולות, הוא שומע אותו דבר, יש עץ שמה, יש ברקים והכל, כן, הכהן הגדול, תשאלו אותו מה הוא היה רואה את המה בפנים? אומר, עדיף לא לדבר. ומתן תורה בשבילי. וכתוב שהבעל שם טוב היה לומד תורה עם התלמידים שלו אותו דבר. היו קולות ברקים, כמובן, זה לא בחדר כמו, כן? זה לא הארי פוטר בו, אנחנו לא מדברים על שטויות. זה מדובר שהייתה אש כל כך חזקה מדבריו הקדושים, שאנשים היו מרגישים כאילו הם שם. הם בתוך הסרט הזה, זה לא שלומדים שיעור ככה משהו רחוק. עוד איזה רעיון, הלכתי לשיעור. לא, אתה חי את הדבר הזה, אתה מרגיש כאילו זה אתה עכשיו. זה סוד עשיית המשכן. ושכינת השם בישראל, כמו שכתוב, ועשו לי משכן ותחנתי בתוכם. וכשהגיע השכינה לעולם העשייה, כלומר לעולם הזה, במתן תורה, נשארה בו לעולם, ואפילו בזמן שיצאו ישראל לכל הגלויות, לבבל, לאדום, נאמר שם, בישעיה, למענכם שולחתי בבלה. מי מדבר? השכינה. למענכם שולחתי, שלחו אותי אני השכינה לבבל. זאת אומרת, איפה נמצאת השכינה כשעם ישראל הולך לגלות בבל? איתם. היא לא חזרה למען.
מה יש לו במשכן בכלל?
זה מה שאני אומר.
אם כל אחד מאיתנו, כאילו, שחפתי בתופן, זה לא דקה קצת...
כן, אבל מאיפה הציר המרכזי שמקבל את כל האנרגיה הזאת?
לא, אבל עכשיו שזה לא קרה, אבל אנחנו גם כן מקבלים.
לא, לא, חז ושלום. זה כאילו אתה אומר, אני לא צריך בית המקדש.
לא, אני גם שולחתי בבלה, מה שאיתנו בכל מקרה.
יפה, אבל זה לא אותו דבר. זה גלות השכינה. איתנו אמנם, בכל שרתם לא צר, אבל היא סובלת. זה כאילו חז ושלום, האם הילדים שלה מסתובבת בפולין, ברחובות של פולין. אז היא מסתדרת מדי פעם, קונה להם קצת אוכל, קצת זה, אבל זה לא מצב נורמלי, זה לא אידאל. אמא, אנחנו רוצים לחזור למקום שלנו, הטבעי, שיש לך בית. מדברים בשפה שלנו, חיים עם עם שלנו. אז השכינה סובלת מזה. למענכם שולחתי. שולחתי זה לא מצב נורמלי. לומר לך...
אני רוצה להגיד, דברת על בלעם ועל מואב.
כן.
נגיד, אמרנו פרעות, איזה כוחות זה בלעם ומואב?
זה כוחות גדולים מאוד, זה כוחות של עמלק, כן? בלעם ובלעם זה אותיות עמלק. זאת אומרת שכנגד הרשית, שישראל נקראים רשית, יש רשית אחרת מול, שזה נקרא עמלק. רשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. כלומר, זה מדרגה גבוהה מאוד וקשה מאוד של קליפה מאוד מאוד חזקה. אז כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם. אז אני חוזר, מה הרעיון פה? זה שמאז נפתח הפתח וירדה השכינה ומשה רבנו הביא אותה, את השכינה לעולם שלנו במתן תורה, על ידי הפתח שנפתח ביציאת מצרים, השכינה הזאת כבר לא חוזרת לרקיעים העליונים, היא נשארת בעולם הזה, היא מסתובבת איתנו, היא מסתובבת איתנו, אבל היא לא בורחת. תשימו לב, קרה משהו. בכל צרתם לא צר. ועוד עובדה שנאמר, ושב השם אלוהיך את צבותך. מה זה ושב השם אלוהיך את צבותך? איפה זה כתוב? בדברים. שמה? תסתכלו מה אומר רשי. רשי שם, היה לו לכתוב, והשיב את צבותך. כלומר, כשתחזור לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא משיב אותך, נכון? מה זה ושב את צבותך? בעברית את ואין. כלומר, שהקדוש ברוך הוא בעצם חוזר הוא בעצמו. לארץ ישראל. כשאני עליתי מצרפת לפה, מי עלה בעצם? הקדוש ברוך הוא איתי. חלק מהשכינה חזר איתי לארץ ישראל. הנה עובדה. ושב השם אלוהיך את צבותך. כשאני עליתי, הוא שב איתי. עשינו עלייה קבוצתית, הוא ואני ביחד. רק לומר את זה. היה לו לכתוב והשיב את צבותך. רבותינו למדו מכאן כביכול שהתחינה שרויה עם ישראל בשרת גלותם, בשרה, וכשנגאלים, הכתיב גאולה לעצמו, קדוש ברוך הוא יוצא לגאולה, מהגלות הזאת, שהוא ישוב עמהם. ועוד יש לומר שגדול יום כיבוד גלויות הוא בקושי. למה זה כל כך חשוב כיבוד גלויות? אנשים לא שמים לב לזה, חושבים שאפשר ללמוד תורה בכל עיר בעולם, העיקר אתה לומד תורה. זה לא נכון. זה חשוב מאוד ללמוד תורה בארץ ישראל, לחזור לכאן. כי גדול יום קיבוץ גלויות הוא בקושי, אומר רש"י, כאילו הוא עצמו, הקדוש ברוך הוא, צריך להיות אוחז בידיו של כל אחד שהולך להיכנס למטוס, הוא אוחז לו בידיים, הקדוש ברוך הוא ממש, איש ממקומו, תשימו לב, זה דברי רש"י, אני לא ממציא כלום. כעניין שנאמר ואתם תלוקטו לאחד אחד בין ישראל. אתם יודעים מה זה כשאחד בין ישראל עולה לארץ? אנחנו צריכים להיות כל יום בזה תעופה. כל יום לראות אנשים שחוזרים והקדוש ברוך הוא חוזר. זה שכינה. כל יום זה גאולה, זה חלק מהגאולה. אתה צריך לעמוד שם ולהסתכל להגיד ריבונו של העולם ברוך שזכיתי לראות המחזיר שכינתו לציון. אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו חושבים שזה סתם. היה הולך עד הרגולה. באופן שמתבאר שהשכינה בתחתונים, פה בעולם הזה, מיום מתן תורה, ושלא תסתלק שוב מכלל ישראל לעולם. אתם יודעים איזה ברכה זה לדעת את זה? אלא שיש זמנים בהם היא בגילוי, ויש זמנים שהיא בהסתר, זה נכון. אבל היא כאן. אבל תחילת הירידה של השכינה הייתה בליל פסח, כמו שכתוב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיכיתי כל בכור, והוצאתי את עם ישראל, והשם הוליך לפניהם יומם לעמוד ענן, ושם התחיל. ואחר כך גילוי שכינה בהר סיני במשכן. לכן, מאמינים אנו כי גאולתנו היום קשורה ביסודה לגאולת מצרים, ואפילו היום, אחרי 2,000 שנות גלות, לא זז השכינה מישראל, כי אין ביטול בדבר הזה, אין ביטול שכינה היום, נגמר, השכינה לא תעוף חזרה חד ושלום ותעלה לרקיעים העליונים. היא יכולה להיות בהסתר,
כן.
רגע, אתה רוצה, לפני יציאת מצרים,
היה
מצב, זאת אומרת,
לא הייתה
שכינה
בארץ?
נכון. בכלל? נכון. הרי אין עם ישראל, מי מגלה
שכינה
בארץ?
גם ישראל
שהיו במצרים, זה לא שום גילוי. עדיין לא, עדיין זה הוולד. כשהוא עוד לא נולד, אז הוא מתחיל. כשעם ישראל יוצא והוא נברא, עם זו יצרתי מתהילתי יספרו, אז אני צריך את עם ישראל כדי לגלות את זה.
אבל
עוד כשנברא, אני אמצא מפושי עליו. מה קורה, אבל עוד לא עד גן. כל אחד הוריד אותו מהרקיע השביעי, לשישי, לחמישי, לרביעי, לשישי, לראשון, לשני, לראשון ולראשון לעולם הזה זה משה רבנו, במתן תורה לעם.
לעם, אבל
תתוך
אותו, תתוך אותו.
לא פרט, לא פרט. לא?
גם לא?
יש. יש גילוי פרטי, אבל לא באותו אופן.
אין נביא,
נביא. יפה מאוד, מתי יש נביא?
לא, אברהם לא נקרא נביא.
בוודאי, אבל זה לא עדיין הביטוי הסופי השלם. הוא שורש לזה.
הוא שמי השם לא
נכון. אין גילוי שם הוויה עדיין, נכון? עדיין הכל בצמצום, שם סדאי. למה? למה? בגלל שאין גילוי של עם. כן? העם זה הדבר חשוב מאוד, אנחנו עוד לא נכנסים בכלל לנושא הזה של עם ישראל, אבל כשנבין מה זה עם ישראל, כן, אנחנו נתחיל להבין מה זה. זה הבעיה שלנו בדרך כלל. אנחנו לא יודעים מה זה עם ישראל, אנחנו לא יודעים מי אנחנו בכלל. על זה צריך ללמוד אמונה. ואין מספיק שיעורים של אמונה. כולם לומדים גמרא, כולם לומדים הכל, חוץ מאמונה. אם אתה לא לומד אמונה, אתה בכלל לא יודע מי אתה. אתה לא יודע איך אתה קשור, מה הקשר הזה. תלמד כוזרי ותראה מה אומר הכוזרי. כי אין ביטול בדבר הזה. ומכוח הפתח שנפתח עד לעולם, הנה כל ההשפעות הבאות על ישראל עוברות דרכו. שום דבר, כל מה שאתה מבקש, בתפילה שלך לא חשוב מה אתה עושה, הכל בא משם. אתה רואה את הביטי הזה? השפע הזה שירד עכשיו הוא על השולחן הזה, זה מכוח אותו פתח שנפתח במצרים. וזוהי צמיחת גאולה לתפילה. שבזכות התחינה השורה בנו, שהיא הגאולה, כן, במצרים, בזכות זה אנחנו מתפללים, זה צמיחת גאולה לתפילה, ומבקשים לצורכנו, בתפילה. וכתב הרב לוי השמיטה, שעל כן מזכירים יציאת מצרים בכל יום.
הרב לוי זה הרי?
לא, זה הצאצא שלו, של היום. כן? שיציאת מצרים בכל יום יש להזכיר אותה, כי בכל יום יש שפע מיוחד השייך לו, ובהכרח שזה עובר דרך אותו הפתח. כלומר, כל יום שעובר, היום, היה איזה יום? יום חמישי? בשבת קודש? היום החמישי הזה, שהוא תאריך מיוחד בהיסטוריה, כף פעם לא היה תאריך כזה, אתם מסכימים איתי? פעם אחת היה ונעלם. כלומר, יש לו פתח מיוחד בשמיים. מאיפה בא השפע? רק של היום הזה. מאותו פתח שהיה אז, כבר הוא מוכן איתם. אתם מבינים מה זה אומר? שכל חידוש שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר משה קיבל אותו. למה? זה מאותו פתח. כלומר, כשאני מדבר על הביטוי הזה, אני מדבר גם על חידוש תורה. כל חידוש תורה שתקבל אפילו היום, זה גם מהפתח הזה שנפתח שם. אין דבר פשוט שאתה מקבל היום בכל תחום שלא יהיה בחיים שלך, שלא בא מאותו פתח שנפתח ביציאת מצרים. אתם מבינים מה קורה שם? על דרך אותו הפתח של יציאת מצרים, ולכן כדי להמשיך שפע של בני, חיי ומזונה, אור תורה, וכו', כן, כל החידושים, מה שאתה רוצה, בכל התחומים, צריך בהכרח לזכור יציאת מצרים כל ימי חייך. ואולי לזה התכוונו חז"ל כשאמרו בפסחים, קופיח, תשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. מה הקשר? אתה מבין מה הקשר? המזונות שלו זה ים סוף, זה גם מהקריאה של שם. לכן הם מסווים את זה, או כשזיווגו של אדם. וכל הכופר ביציאת מישראל כאילו כופר במעשה בראשית. כל דבר. וגם קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. כי שלמות הפתח של יציאת מישראל היה ביציאה עצמה ובקריאת ים סוף. ולכן כל שפע עובר מאותו פתח. אין משהו אחר. פתח טוב פתחת.
בתוכל יש בחינה או יש נשמה? לא אני מוח, לא?
אתה שואל באופן, אי אפשר על רגל אחת, אבל השכינה, כן, זה בעצם הגילוי של כנסת ישראל. יש לך אתה, כן, כמו שהסברתי פעם שעברה, שמן גדולה, אתה מקבל קרן מאותה מדרגה. אבל האנשים פה, כן, הפרטים, יש אנשים שחיים ואנשים שמתים. הכלל אף פעם לא יכול למות. אין סוף בכלל. כלומר, יש מאונח ויש מאוזן. מה זה המאוזן? זה כל הדורות. היה דור יציאת מצרים, הם היו 4 מיליון, היה דור כזה 3 מיליון, היה דור היום אנחנו 6 מיליון. זה במאונח, זה הדורות. בכל הדורות האלה נכנס המאונח הזה, שהוא הקודם. וזה הנשמה האלוקית הכללית של עם ישראל. אני לא מדבר פה על ה-4 מיליון או על ה-6 מיליון. כלומר, אם תיקח היום 6 מיליון, זה לא עם ישראל, זה פרטים בישראל. המושג כלל ישראל זה נשמה, זה אלוקית. אבל אני צריך להסביר את זה יותר, כי קצת קשה להסביר את זה על רגל אחת.
אפשר להסביר?
כן.
מעשה
בראשית,
האם הוא
חידוש על
מעשה
בראשית? הוא מגלה שהיה מעשה בראשית שלו, שהוא היה, הוא שעשה מעשה בראשית.
זאת
אומרת,
מעשה, זה בעצם...
זה עובדה שהוא היה שם, כי כשהוא היה שם במעשה בראשית אתה לא היית, נכון? אז יכולים לספר לך סיפורים, כן? ודרך אגב, איך מתחילות העשר הדיברות, עשרת הדיברות? אנוכי השם אלוהיך אשר? אשתיך. למה לא אשר בראתי את העולם? הקדוש ברוך הוא לא רוצה להתווכח איתנו. אני לא אגיד לך דברים כי בכלל לא היית שם. אז אני אומר לך דברים שאתה כן ראית. ראית שהוצאתי אותך ממצרים? בוא נתייחס רק לזה. אבל כשתבין את זה, אתה תבין רטרואקטיבית שאני בראתי את העולם. מאידך, בגלל הקיטרוג שהיה באותה שעה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אתם זוכרים שהמקטרגים, המלאכים, לא רצו לאפשר את יציאת מצרים. הם אמרו, אני לא מבין. עם ישראל, 49 מדרגות של תומה. אדוני, ריבונו של עולם, למה אלה יותר טוב מאלה? הרי אלה עושים עבודה זרה, וגם אלה עושים עבודה זרה, למה? מה ההבדל? והקדוש ברוך הוא בכל זאת הוציא אותנו, זה גם תיאור בפני עצמו למה. אבל מה זה אומר? שהפתח הזה נפתח, ותמיד שהוא זורם, מה יבוא איתו גם כן? תמיד קטרוג, כי בהתחלה, בפעם הראשונה שהפתח נפתח, בקטרוג, באותו זמן, כל מה שיפתח בעולם הזה תמיד עובר גם כן דרך מצב של קטרוג, כי זה אותו עניין וחוזר. לא רק הדבר הטוב, אלא גם הקטרוג שנלווה אליו. הנה כך הוא הדבר, שכל פעם שבא שפע דרך אותו פתח הנזכר, הוא מלווה בקטרוגים כמו שהיה אז, ולכן ראינו קטרוג המלאכים בשעת מתן תורה, למשל, שזה הדבר הראשון שקרה אחרי יציאת מצרים. מיד רוצים לקבל תורה, אותו דבר מהפתח הראשון של יציאת מצרים, אין בעיה, אבל מה מלווה? עם מתן תורה, עוד פעם קטרוג של אותם מלאכים. מה לילוד יישא בינינו, למה תיתן להם תורה, וכו' וכו'. כלומר, כל מה שאתה מקבל לעולם הזה עכשיו, תמיד זה הכל עובר דרך איזה מבחן שם בעולמות העליונים, למה, מי זה בכלל, למה צריך לתת לו, מה זה, אתה צריך, הכל עובר דרך אותו עניין.
זה
בעת
הבחירה.
יפה מאוד. מה האנוש שתזכרנו? וכן לגבי כל תהליך גאולתנו. והדברים ברורים ביותר כשעם ישראל חוזר לעשות. תראו כמה בלגן היה לנו כשחזרנו לארץ. זה עוד לא נגמר. למה? כי זה דברים גדולים שקוראים לנו. אז למעלה יש קטרוגים. כי תהליך הגאולה מתקדם כמעט כמעט, בהדרגתיות. וזאת כדי לתת לישראל הזמן הראוי להפנמת סגולתם. אתם יודעים למה הקב"ה הוא לא נותן לנו גאולה מיד? כדי שיש לנו זמן, שיהיה לנו זמן להכיר מי אנחנו. אז הוא נותן לנו קצת, הוא שולט על הגז, הוא לא עושה מהר, הוא אומר לאט לאט, אני קצת בולם, כן? שולה ארץ על בלימה. אני בולם כדי שתבינו קודם כל מי אתם, אני רוצה לתת לכם זמן שתבינו מי אתם. תלכו לשיעורים, תתחילו ללמוד מי אתם. שיגיעו להכרת מהותם ומקורם ויגאלו. וכל הקושי שבתהליך נמצא כתוב ברמז, בכל עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים. כי יציאת מצרים היא כדוגמת הלידה. הרי אמרנו שזה דוגמת הלידה. אז בוא נראה באמת קצת כמה דוגמאות, אם זה דומה, אם הקושי הזה של יציאה של תינוק מתוך הבטן זה אותו דבר. המכה הראשונה גם באה לפי שאין פתיחת הקבר, זה היסוד של האישה, שמשם יוצא התינוק, נקרא קבר, בגמרא, אין פתיחת הקבר נעשית בלא דם תחילה. אז איזה מכה ראשונה? מכת דם. חייב שיהיה מכת דם. למה? מבחינה רפואית, למה האישה צריכה לאבד דם כשהתינוק יוצא? לא, כי אם היה נשאר הדם בתוך הגוף, התינוק היה נחנק. פשוט מאוד, טובע בדם. כמו פרעה שרצה להצביע את התינוקות ביאור. אז הקב"ה ברוך הוא אמר, שלפני שהתינוק יוצא, כי הוא עכשיו כבר לא קשור יותר לאימא, הוא יחנק. אז לכן הקדוש ברוך הוא עשה מנגנון כזה שהאימא מאבד גם את המים וגם את הדם ואז הוא לא נחנק. כי אם לא היה יוצא אדם תחילה, אז אומר הרי הקדוש, כן, הרי זה מגלה את זה, בשאר הפסוקים. אם לא היה יוצא אדם תחילה, היה העובה מכנת וטובע בדם, שהם ביטוי לכל כוחות התומעה. ואחר כך באה צפרדע, כן? דם, צפרדע, מקסמיה. מה זה צפרדע? אומר האריזל, הוא סוד ציפור דע. מה זה ציפור דע?
טלפון.
אומר הרי הקדוש, זה כל הקולות שהאימא צועקת, יש 70 קולות. כמו ציפור שמטייסת, בכל מיני קולות, יש 70 קולות שהאימא בהיריון, לפני שהיא מוציאה את התינוק, היא צועקת, כי זה כואב לה. אז יש 70, כן, אם היית מקליט אותה, והיית מכניס את זה במכשיר שיודע לקלוט דור רה מי יפה סול, אתה תשמע 70 קולות שם בפנים. זה נקרא ציפור שמטייסת דעיין. דהיינו 70 קולות של היולדת שכנגדם, יש 70 תיבות במזמור בתהילים, יענך השם ביום צרה. כי היא עכשיו בצרה, היא בצירים. כן, לא לשכוח. ואותו דבר, יציאת מצרים. אז שם יש 70 תיבות, 70 מילים במזמור הזה. כלומר, דוד המלך עליו השלום ידע את הסוד, כתב 70 תיבות כנגד כל אחד וכל אחד שונה. אם היינו יודעים את הסוד, איך היינו צריכים להכיר את המזמור הזה? ב-70 קולות. מזמור, דוד, עזר, כל הכלילים. כלומר, כדי לגעת בכל הנקודות של כל התהליך הזה. אנחנו לא יודעים היום, אבל תדעו לכם, מה שעכשיו כאן נדגמתי לכם, זה חשוב מאוד. אם היינו יודעים להשאיר לפי הנשמה של כל אחד ואחד, כשהייתי מדבר איתו, הוא היה בוכה מיד. זה מה שהלוויים היו יודעים לעשות בבית המקדש, כשהאדם היה מביא קורבן, היו שרים לו שיר, אבל לפי הנשמה שלו, לא היו שרים לכולם אותו דבר. כל אחד לפי הדור ומפסון שלו, אבל באוקטבה אחרת. לפי הנשמה שלו, ואז הוא היה נשפח, שם הבוכה, חוזר בתשובה. אז הוא
מבחיר חבר שידע שקולל את כל הקולות.
יפה מאוד. כן, ידע לתפוס כולם. אז כמה שאתה גדול יותר, אתה כולל יותר. וכך מבאר האריזל כל מכה ומכה, וכותב על מכת חושך, כן אני מתקדם שם, כי הוא, זה בעריכות, כי ידוע שבג' חודשים הראשונים, מה זה מכת חושך? העובר נמצא במדור התחתון בבטן האם, כן? בתוך הבטן של האמא, התינוק נמצא למטה. ובג' חודשים אמצעיים, זה 6 חודשים, אז באמצע הוא נמצא במדור האמצעי, הוא עולה קצת, ובג' חודשים האחרונים, הוא בחלק העליון, התינוק עולה בתוך הבטן של האמא, ובקעת הלידה מתגלגל ויורד למטה. חוזר חזרה למטה. ויושב בחושך בשער גדול. איפה? כמו פה. בצבא הזה, גם שם יש לצבא. שזה מעבר לבוק. קשה לו לעבור שם. דרך אגב, יש טראומה גדולה לילדים שהם עוברים משם, כי המוח שלהם עדיין מאוד רגיל. אז כולו מתעוות. וצריך לפעמים לעשות כל מיני פעולות רפואיות כדי לפתוח את המוח שיתפוס את הצורה שלו. אם תסתכלו על תינוק שעכשיו יצא מהבטן, כולו עקום. כי אנחנו חושבים שזה עצמות סגורות, כי אנחנו לא מבינים כלום. אבל אנשים שהם קצת רגישים, תניח את שתי הידיים שלך על ראש של מישהו, אתה תרגיש שזה מתרחב ומתכווץ. מתרחב ומתכווץ. זה פלט לאות מה שהולך פה. בוודאי. הגולגולת שלנו חיה, זה כמו גומי, הכל מתכבד אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים איזה בלוק, כן עגול, כמו כזה. אבל הוא יותר חכם מזה. דרך אגב, התפילין, בגלל זה לא שמים אותם פה. צריך לשים אותם פה, דווקא במקום הזה שהוא פתוח אצל התינוק. ובמכת בכורות, מביא הרב גצל שזהו רמז להכנעת כוחות התומה שהיו עמו בפנים. מה זה מכת בכורות? מי היה בכור שם? מי נולד לפני מי? מי עושה לפני מי בעצם? התינוק או השיליה? לא, שנברא ראשון בתוך הבטן. לא, יוצא מהכוח של הסופה. לא להעביר העולם, אבל מי מופיע ראשון? זה כל כוחות השיליה. זאת אומרת? שהקליפה קודמת לפריל. שאם לא אוכל, היו עובדים אותו. בבטן. קו היציאה גם הם יוצאים, נכון? חייבים שכולם יוצאו.
אחר כך.
נכון. מה קורה בתוך היציאה? חייבים גם כן להוציא את השיליה. את השיליה הזאת, מה קורה לה? מה עושים הרופאים?
בודקים.
את מי הם בודקים?
בודקים אותם,
הם לא בודקים את השיליה, הם בודקים את השיליה. מעניין למה? אם השיליה לא שלמה, אז חלק ממנה נמצא איפה? חייב לשלום בתינוק. או בפנים, אצל האמא או בתינוק, זה סכנה גדולה אחת ושלום. אז מיד בודקים את השיליה שהיא שלמה. כלומר, אני רוצה לראות קליפה מושלמת. ואז אני יודע שהתינוק בריא. זה לא מזכיר לכם משהו טוב פה? זה בדיוק מה שאנחנו רואים היום. היום אתם מסתכלים בחדשות, הקליפה כמעט מושלמת, נכון? ברוך השם. ואתם רואים הכל קליפה, הכל בלגן, הכל זה קליפה, יש לנו כל שיש לנו עם הפלסנטה, כמעט כמו פלסטיני, זה אותו אותם אותיות.
איך נקראת?
פלסנטה, כן?
פלסנטה.
שלם. נכון, היום הרע בשלמותו. מה זה אומר?
שזה בריא לנו.
שהתינוק, ברוך השם, גם כן בשלמותו. ואם אתה רואה את הרע כל כך שלם, תדע שיש גם תינוק, רק התינוק יותר צנוע. לא רואים אותו. אז מה עושים האנשים, תמיד האלה שהם פסימים, רואים רק פסימיה. תראה מה זה, הכל חתוך, הכל זה, יש רק צרות, יש רק זה. אדוני, אם אתה רואה את שלם ברע, תדע לך את השם, איך כתוב על המצורה? כולו לבן, טהור. איך כולו לבן טהור? כולו מצורה, אתה אומר לי טהור. כן? כי כל הרע יצא החוצה, הכל גלוי לפניך, כל הרע גלוי, ברוך השם. אם הרע יצא החוצה, תדע לך שהבניין הוא בניין טוב. אתם רואים, אני הופך לכם את כל הרע לטוב. ככה צריך לראות את המציאות. מי שלא רואה את המציאות בצורה כזאת, קשה לו לחיות בתקופת הגאולה. הרי מה זה, מי נכנס לישיבתו של מלך המשיח? רק מי שמסוגל להפוך חושך לאור ומר למתוק. ולחיות מתים. מה זה אומר? זה בדיוק אומר את זה. תדע לראות את השלבים הטובים בתוך כל השלבים של כל מה שקורה אליו. שלא תתאבד לנו בדרך הזה שלו. אתה לא מבין מה קורה. ואחר כך אנחנו מיד מסיימים. בעת הלידה כתוב ויצא הראשון אדמוני שהוא היצר הרע. כי אף שנהרגו כל שאר כוחות הטומאה הנה עדיין נשאר יצר הרע. וכמו במכת בכורות שנהרגו שם כל בכורות של פרעה, כן, כל מצרים, מי נשאר שם? נשאר פרעה בחיים. למה הקדוש ברוך הוא לא הרג את פרעה? הרי גם הוא בכור, נכון? למה הוא לא הרג אותו? יהיה מי שיהיה מייצג את כל הרע. זאת אומרת, הרע הכי גדול הוא נשאר. התנין הגדול, הרובץ בתוך יאוריו. הקדוש ברוך הוא משאיר את היצר הרע הכי גדול. עוד פעם אני חוזר לגאולה שלנו. בגאולה שלנו כל היצר הרע הקטן מת. מי נשאר? היצר הרע הכי גדול. אתה תראה את הדברים הכי גדולים. וזה יפחיד אותך. אתה אומר, רגע, אני לא מבין, אם אתה בן ברוך הוא הורג את כל הרע, למה הוא משאיר דווקא את מלך הרע? כי הוא הגדול שבכולם. כך הוא היצר הרע שנשאר בו, כי זוהי כל כוונתו יתברך, מה שאמרת מקודם, שיהיה בו יצר הרע בסוד, לפתח חטאת רובץ, לפתח חטאת רובץ, כי על ידו כוח הבחירה החופשי. אם לא היה זה, לא היה בחירה חופשי. אז הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו לטעות או לא לטעות. תחליט. אני נותן לך את שני הדברים. אבל תלמד, כשאתה לומד, אתה צריך להביא. וסוד הפתח.
אנחנו תפיס לנו להביא את הרס לנו, כאילו, לחשוב את הרס לנו.
בוודאי. בוודאי.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שכשאתה מוציא את כל הרע מעצמך, זה יציאת
מצרים. מה זאת מוציא אותו?
מוציא אותו, זאת אומרת שאתה זורק אותו, דוחה אותו ממך, מהמציאות שלך.
לא, אתה אומר, תמיד נגיד, השורש תמיד שייר בתוכי.
נכון, השורש בתוכי, אבל יש לך התערבות של כוחות זרים. אז לא רק אתה צריך לצאת ממצרים, אחרי שאתה יצאת ממצרים, אתה צריך לעשות? להוציא את מצרים ממך. זה נקרא יציאת מצרים. מצרים יוצאת. נטע הליכים בתוך הגאולה. לא רק לצאת ממצרים, אלא להוציא את מצרים מתוך המציאות שלך. וסוד הפתח שנפתח ביציאת מצרים מופיע ברמז בספר שמות. כל מה שדיברנו היום, כל הפתח הזה. כן, הלכתי, חיפשתי, איפה הוא? הנה, בפסוק. ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את אדם על המסקוף ועל שתי המזוזות, הוא פתח השם על הפתח, הנה הפתח. מאיפה מופיע הפתח הזה? הוא ברמס פה, מה אנחנו מבינים עכשיו? כל אחד בבית שלא היה לו פתח, והקדוש ברוך הוא עבר. לא כתוב על הפתחים, כתוב על הפתח ביחיד. זאת אומרת שניתן להתחיל אותו הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם עם בו. בזכות הפתח הזה, אנחנו בטוחים בגאולה האחרונה, שבזכות האמונה ובהסתדלותנו להיות חלק בתהליך פתיחת הפתח, אנחנו גם כן עזרנו קצת. מה עשינו? רק צבענו קצת את הדלת. נכון, זה מה שעשינו במצרים. היה לנו כל אחד יש לו משקוף, שתי מזוזות, וציינו עם אדם. כן, קצת פה, קצת פה, וקצת פה. זאת אומרת, איזה עוד עשינו? ברוך השם, הנה הפתח. מן המסר, קראתי עננים במרחב, הנה הפתח. זה בדיוק השופר דרך אגב, כן?
כשאנחנו רואים מזוזה היום בבית שלנו, אנחנו מתאמנים את הפתח.
אנחנו זוכרים, אבל תמיד, תמיד, תמיד יציאת מצרים. כל מה שכתוב תמיד קשור ליציאת מצרים, לאותו פתח, הפתח. זכו ישראל לצאת מעבדות לחירות, ויציאה זו חקוקה במהותנו להיות גאולים מהעולם. אנחנו רק עם של גאולה. זהו. תמהר רבי ימינו אומר.
תודה רבה. תודה רבה.